החיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב ומבורך, ערב חג שמח, ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פילתנו לעומקם של דברים, שעתיים של לימוד ודבר השם זו הלכה, בהלכה דין ומנהג. ערב חג הפסח, מחר בלילה בעזר השם, נזכה לחוג את חג הפסח במועדו וכהלכתו. זו תפילתנו, שנזכה לחוג אותו בירושלים הבנויה. אנחנו נצא כעת ללמוד מעט מדיני חג הפסח, לא לפני שנודה למפיק ולטכנאי המסורים והיקרים, אורי כהן, שלמה פולק, בבום קנלסקי ולכל המסעים במלאכת הקודש. אנחנו נבקש ממאזינים, כבר מאזינים רבים שממתינים, יכולים לעלות אל הקו, גם בשעה זו, גם בשעה הבאה, שעתיים של דבר השם זו הלכה כאמור, ונקדיש את דבר התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם, וכבר נקדיש להצלחת היקר רבי חיים בן אורית השירה, ונצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך, ערב חג שמח, ערב שבת שלום לכל המאזינים. נשוחח מעט על הכנת המרור ומהות הקרפס. במשנה מופיעים חמישה מיני מרור. כשהראשון הוא חזרת. חזרת זו החסה שלנו, שתחילתה מתוקה וסופה מרירה. כמו שעשו לאבותינו במצרים, בתחילה נתנו להם את העבודה בפרח, ולאחר מכן הקשו עליהם את העבודה. כך מבאר החכם צבי והחתם סופר שהחזרת כאמור שהיא הראשונה שמופיעה במשנה זו החסה שלנו. לכן לדעתם החסה היא העדיפה למצוות מרור. גם לאלו שמחמירים בעניין שרויה, אם מניחים את החסה המעט רטובה במצה ומיד אוכלים אותה למצוות מרור ולמצוות קורך, אין חשש לחימוץ. עם כל זה רבים מייבשים את החסה משום חשש חימוץ, חוששים לאלו שחוששים שמא המים יביאו להתפחה משום איסור שרויה, אבל כאמור זה רק חומרה, מעיקר הדין אפשר להכניס את החסה אל המצה ומיד לאכול אותה. על כל פנים החסה לדעתם היא ממודרת למצוות מרור, בתנאי, בדגש בתנאי שהיא בדוקה מחרקים. חסה של חברות שמצעירות שאין בכלל התפתחות של חרקים. חסה שלא בדוקה כמו שצריך, עלה עלה ושריה מרובה פלוס בדיקה, חלילה וחס במצווה הזו של אכילת מרור, אנחנו יכולים לחטוא באכילת שרצים ורמסים. לכן, אלו שקונים חסה שלא בדוקה, חסה שלא גדלה בחממות, צריכים ראשית כל לשטוף אותה תחת זרם חזק של מים, להשרות אותה עם סבון חומץ, ולאחר מכן לשטוף אותה ולבדוק אותה שוב עלה עלה, בפרט במקום הקיפולים שם לקחת את הצד השני של העלה וממש לחפוף אותו אחד בשני ולבדוק לאור כדי שלא יהיו חרקים. ישנה מעלה נוספת בחסה שאין בחזרת. מאוד קשה לאכול כזית חזרת, מהמרור של החזרת, היא מאוד חריפה, עותמים אותה, ריח אפילו מבית. ואז רוב המסובים, בפרט נשים שמחויבות בכל מצוות היום כגברים, אוכלים משהו מועט עם הרבה מצה, והם לא זוכים בקיום מצוות מרור. לכן בחסה שאפשר בקלות לאכול נפח של 27.5 גרם, שזה סך הכל גודל קופסת גפרורים, קל לקיים בה את מצוות מרור, בשונה מהחזרת. אבל ישנם רבים מיוצאי פולין וגליציה שנוהגים דווקא בחריין, דווקא בחזרת שאנחנו קוראים חזרת, כי לדעתם זו החזרת שנאמרה במשנה, ולא החסה, זו דעת הלבוש, וכך מקובל בשם רבי חיים מוולוז'ין. נכון שאפשר לומר בקלות שהסיבה לכך שהלבוש ורב חיים וולוז'ינר כתבו את את הדעה שלהם, זה מכיוון שהאפשרות היחידה שעמדה לרשותם בפולין ובגליציה זה רק לאכול את החזרת, את אותו שורש חריף, כי לא קיים חסה בתקופה הזאת בפולין. אבל רבים בכל זאת נוהגים כך ואומרים שזו כוונת המשנה בחזרת ומנהג אבותיהם בידיהם. אבל יש שני מגבלות בדבר. השנה שפסח חל בשבת צריך לגרד את המרור בערב שבת. בשבת מי ששכח שכחה אסור לגרד משום איסור תוכן. אם שכחנו לגרד, אז נאכל חסה, לא נאכל את החזרת. המגבלה השנייה זה לאכול כזית, שכאמור מהסוג החריף זה המון, זה קשה, ולכן קל יותר לאכול את החסה. מהו השיעור של כזית בליל הסדר הלכה למעשה? כמה השיעור של כזית למצה, למרו, לאפיקומן, לאדם בריא ולאדם שמתקשה ולחולה ומבוגר? סיימנו במרור, אז בוא נפתח תחילה. לכתחילה יש להחמיר כדעת הפוסקים ששיעור כזית הוא נפח של כחצי ביצה. דהיינו כ-28 גרם. כך כותב מרן המשנה ברורה. אדם שמתקשה מכל סיבה שתהיה, יכול להקל שכזית הוא לא חצי ביצה, הוא שליש ביצה. ממילא די בכ-19 גרם, קצת יותר בגלל מה שנשאר בין השיניים. אפילו ב-17 גרם יש מקום לבוא ולומר שזה השיעור של שליש של ביצה, אבל כדאי גרם שתיים נוסף למה שנשאר כאמור בין החניכיים. יש לדעת שמכיוון שמצוות מרור היא מדרבנן, פוסק הרבי הזקן מחבד השולחן ערוך הרב, וכך נהג מרן החזון איש, שלכתחילה לאכול את השיעור הקטן של שליש ביצה, שזה כאמור 17 גרם ומעט יותר ודי בזה. ישנה הבטחה של מרן הרבקי ואיגר בספר חוט המשולש לגבי המרור של פולין שהזכרנו לפני כן, שהוא כל כך חריף, שמי שיוכל ממנו בשמחה של מצווה ובהתעוררות של קדושה, מובטח לו שכמעט לא ירגיש מרירות. אגב, נושא נוסף של סגוליות בעניין המצה, אם הזכרנו את הדברים הנפלאים של הרבקי ואיגר בספר עמידות לרבי נחמן מברסלב ופרק קישוי לילד, הוא כותב שמה שנשאר מהמרור זה סגולה להניח על הצוואר של המקשה ללדת ותלד בקלות. נחזור לעניין הכזית. לגבי אכילת מצה ושיעור האכילה, לכתחילה יש לאכול שתי כזיתים בבת אחת. בבת אחת. כזית מהמצה העליונה וכזית מהמצה האמצעית הפרוסה. דעת החיי האדם וערוך השולחן בדעת מרן הבית יוסף, שמכניסים לפה שתי כזיתים, לא עשים, ולאט לאט הופכים את הכל לעיסה בתוך הפה, ובולעים בבת אחת שתי כזיתים. הפוסקים האחרים, החתם סופר ועוד, רואים את הסוג של האכילה שכעת הזכרנו, כאכילה שלא כדרך אכילתה. אכילת מצה שלא כדרך אכילתה, לבלוע בבת אחת 55 גרם, זה מסוכן, זה לא חירות, זה עינוי. ולכן לדעתם לא יוצאים ידי חובה בבליעה של שתי כזיתים בבת אחת. לכן לדעת החזון איש, לאכול בזריזות תוך 2-3 דקות, ולמי שקשה אפילו תוך 9 דקות, 55 גרם, כזית מהעליונה, כזית מהאמצעית הפרוסה, וזה נחשב לאכילה רצופה לכתחילה. מי שכן יכול לבלוע על כל פנים כזית בבת אחת, שזה לא הרבה, אשריו שזכה. כזית מצה. מה השיעור של כזית מצה? לדעת מרן הוא חצי ביצה, ולדעת הפרי חדש הוא שליש ביצה. דיברנו לפני כן על המחלוקת. השיעור בגרמים, בשונה ממרור, הוא מחלוקת גדולה. במצה השיעור שנוי במחלוקת. הדעה המקילה, ומי שמתקשה, מתקשה, יכולים להקל כדעה המקילה, שדי ב-9 גרם מצת מכונה ו-11 גרם מצת עבודת יד. זה באמת מעט. אם אנחנו נכפיל את זה ב-2, אנחנו מגיעים ל-18 גרם, ל-22 גרם. זה פשוט מאוד לאכול תוך כמה דקות בהסבה ובנחת, ולמי שמאוד מתקשה או חולי צליאק שכבר כאן שואלים, יכול לאכול 9 גרם, וכדאי לאכול כאמור 11 גרם בגלל מה שבין החניכיים, וזה שיעור של כחצי מקופסת גפרורים, וגם חולי צליאק לא יקרה לו שום דבר אם הוא יאכל מעט בשיעור הזה, בהסבה ובנחת תוך 9 דקות. יש מחמירים, וזה השיעור הגדול, שזה 27 גרם כפול 2.55 גרם, ותמיד נתפוס דעת המקילים למי שמתקשה. אנחנו נמשיך בהמשך כפי שהתחלנו בפינה בעניין הקרפס, הסיבה, דיני הגלת כלים ועוד. אנחנו נפנה כעת למאזינים. אנחנו רגע לפני כן, לפני שאנחנו פונים למאזינים, כן מבקשים שנמשיך הלאה. במה שהתחלנו, אז נמשיך הלאה, נעבור לקרפס. מהו הקרפס? בירושלמי נאמר שהקרפס הוא הפיטרולוסין. הפיטרולוסין, בלשון הירושלמי, זה הסלרי שלנו, שזה הדבר המהודר לכאורה ביותר. אם כי ישנם הרבה מנהגים. ישנם שלוקחים תפוח אדמה למצוות הקרפס, כך כותב ערוך השולחן. הסיבה שחלק לא לוקחים תפוח אדמה, כי ישנה דעה שמברכים על תפוח אדמה שהכל נהיה בדברו, כי הוא גם יונק מן האוויר. ישנם שלוקחים צנון, כך כותב הקיצור שולחן ערוך. ישנם שלוקחים בצל, כך כתוב בספר יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקינד. גם בזה נחלקו, כי אכילת צנון ובצל לבד ברכתו שהכל, מרוב חריפותו אדם לא אוכל אותו לבד, ומי שאוכל לבד בצל או צנון בטלה דעתו, ולכן אי אפשר לברך בורא פרי אדמה, ולכן היו חלק שלקחו בצל ירוק. מעניין שבחזון עובדיה ממרן זיכרונו לברכה מופיע, שהמנהג לקחת שומר. שומר זה מין ירק שיש לו ריח של בוסם, שהוא רמז לליל שימורים, שומר. מרן הבית ישראל מגור, לקח תות לקרפס, היו שלקחו מלפפון, וכל אחד יעשה כמנהגו. אבל את מנהג התבילה במי מלח, אם חל פסח בשבת, נקפיד להכין בערב שבת. בשבת לא מכינים מים עם מלח בכמות גדולה שכזו. ולכן צריך להתכונן ולהכין היום בלילה, מחר, את המי מלח ששמים כמות גדולה של מלח עבור הקרפס. ולהניח בפרישידר, שיהיה מוכן למחר. לגבי החרוסת, גם אותה צריך להכין בערב שבת. בשבת אסור להכין את החרוסת, כי היא לישה של בלילה אהבה. ומכיוון שהיא בלילה אהבה, עוברים בלישתה, בגיבול שלה, באיסור תורה. אם נתנו בערב שבת את היין, והעיסה מוכנה, מותר להוסיף עוד על העיסה בשבת. אבל גם בזה עדיף שהכל כבר יהיה מוכן בערב שבת. מנהג אשכנז לברך על כל כוס וכוס מארבעה כוסות. כדעת מרן הרמה. כך כותב מרן הרמה בסימן תפעין דלת, על פי דברי התור והרמב״ם, על כל כוס נברך בורא פרי הגפן. מכמה סיבות? ראשית, כל כוס היא מצווה בפני עצמה. ויש כוונה בברכה דווקא על הכוס הזאת, ולא לפתור את הכוס הבאה שהיא מצווה בפני עצמה. וכדאי לכוון לבני אשכנז כששותים כל כוס, אני מכוון בברכת בורא פרי הגפן רק על הכוס הזאת. מעבר לכך, ישנו הפסק גדול בין הכוסות. כשהתחלנו באגדה, הרי אסור לנו לשתות עד שנחתום בגאולה, גאל ישראל. ממתי שאמרנו אבלן ונברך, אנחנו אסורים בשתייה עד אחרי ברכת המזון. וככה אסורה גם השתייה, גם בין כוס שלישית לרביעית, עד ברכת השיר, עד נשמת. ולכן כל כוס יש לה את מקומה בפני עצמה. הערה חשובה ממרן רבי שלמה זלמן אוירבך, שבשונה מלילי שבת, שהמקדש הוא זה שמחזיק את הכוס, וכולם יושבים או עומדים כל אחד כמנהגו ומקשיבים ומכוונים לצאת ידי חובה, בקוס ראשונה של ארבע כוסות מעבר לקידוש, והשנה מצטרף גם קידוש של שבת שמצרפים אל הקידוש של החג, מעבר לכך היא גם כוס ראשונה מארבע כוסות, מעבר לכך שהיא כוס של קידוש. יש בה שתי מצוות, ולכן לא רק הבעל הבית, המקדש או המקדשת, מחזיקים את הכוס, אלא כל אחד ואחת מהשומעים מחויב, גם נשים מחויבות בארבע כוסות כגברים, ולכן כל אחד מחזיק את הכוס הראשונה של ארבע כוסות בידו בשעת הקידוש. הספרדים פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, שמברכים בורא פרי הגפן רק על כוס ראשונה של קידוש ושלישית של ברכת המזון. ומדוע? כי אין הסך הדעת בין הכוסות. לגבי ברכה אחרונה יש ארבעה דעות. ההלכה כמו שפוסק מרן, שמברכים ברכה אחרונה רק אחרי כוס רביעית. מדוע? כי גם ברכת המזון לא נחשבת להפסק לגבי כוס שלישית, כי הסך הדעת לא מחייב לברך מיד. אפשר לברך גם בהמשך. ומהו שיעור שתיית הכוס? ורבים מתקשים, נשים שמתקשות, מבוגרים שמתקשים לשתות שיעור כל כך גדול, מהו השיעור העיקרי להלכה? השיעור הוא רביעית הלוג. כשאנחנו אומרים רביעית, רביעית ממה? רביעית הלוג. ביצה וחצי עם קליפתה. כך כותב המגן אברהם והפרי מגדים. אבל מהו השיעור של ביצה וחצי עם הקליפה? לדעת רבי חיים נאה בספרו שיעורי תורה, זה שיעור רביעית ג' ביצים בינוניות שלנו עם הקליפה, שזה עולה לגימטריה קוס, קוס ישיעות עשה 86 גרם. לדעת מרן החזוניש, השיעור הוא קוס הגון, שזה גימטריה 150 גרם. פוסק לנו מרן המשנה ברורה, בסימן ראש עין א' בהלכות שבת, ובהלכות פסח בסימן תו פיוו, בקוס הראשונה שהיא מהתורה, לפי חלק מהפוסקים על כל פנים, נחמיר ב-150 גרם. לשאר הכוסות שהם לא מהתורה נקל ב-86 סמק. וכמה אנחנו צריכים לשתות? אפילו שבקידוש כל השנה די במלוא לוגמיו, שזה בעצם רוב כוס. בכל זאת, כאן, בליל הסדר, בשונה מקידוש של כל השנה, אם כי השנה זה גם ליל שבת, תקנו חכמים בפסח לשתות את כל הכוס. בדיעבד די ברוב של כוס. גם אם הכוס גדולה ומכילה המון, מספיק רביעית, 86 סמק, אין צורך ביותר. כשאנחנו אומרים לשתות את כל הכוס או רוב הכוס, הכוונה כשהשיעור מדויק ל-86 סמק, אבל צריך לשתות ללא הפסקה ושהייה. מי שיכול בבת אחת לשתות רוב של רביעית, תבוא עליו ברכה. נסיים ונאמר שבין כוס שלישית לרביעית, צריך לזכור, אסור לשתות יין ומשקה משחרר, גם לא משקה חשוב שנקרא חמר מדינה כמו מצטפוזים וכדומה. אפשר ללגום מהכוס שלישית כמה שאתה רוצה, אם הייתה לזה כוונה בהתחלה. זאת אומרת שבירחת בורא פרי הגפן על הכוס השלישית, אתה יכול לשתות ממנה הלאה והלאה, אבל לא להוסיף בין הכוסות. בין כוס לראשונה לשנייה. ובין שנייה לשלישית מותר כן לשתות גם יין, אבל כאמור בין כוס שלישית לכוס רביעית אסור לשתות יין למשקאות משחרים. שואלים כאן מה קורה אם בטעות בישלתי את מאכלי הפסח בתוך סיר של חמץ. זו שאלה חמורה, אבל המאכלים מותרים לפסח, ומדוע? מכיוון שסתם כלים הם לא בני יומן, וממילא הטעם שנמצא בדפנות הסיר הוא טעם פגום. ומכיוון שהוא טעם פגום, לכן מה שנכנס מן החמץ אל התבשיל הוא גם פגום, וגם מתבטל ב-60 בערב פסח, ולכן המאכל מותר, וכמובן שאת הסיר אנחנו נצניע. אם חלילה זה קרה בפסח עצמו, לדעת מרן השולחן ערוך, אנחנו גם כאן מקילים, שהמאכל לא נאסר בגלל שהוא נותן טעם לפגם, ולפי מרן הרמ"א, אנחנו כן מחמירים אם זה קרה בפסח עצמו. בטעות השתמשתי בנוזל כלים שלא כשר לפסח, אין שום צורך בנוזל כלים כשר לפסח. הסיבה שאנחנו מחמירים בנוזל כלים כשר לפסח, כי אנחנו רוצים בקבוק חדש, שלא ישתמשו בו, שהפייה אולי נגעה בטעות בחמץ, וזה נגע בכלי לאחר מכן, אבל החומר עצמו ששפכנו על הכלים הוא פגום לחלוטין, וממילא הכלים בשטיפה מותרים לפסח, ואין בזה בכלל חשש. האם קינוע כשרה לפסח? אני אוכל את זה מבחינת תזונתית. קינוע הוא כעין פרי שגדל על שיח גדול, והזרעונים שלו מאוד מאוד דומים לחיטה, כשתוכנים הם מאוד דומים בתחינה שלהם, אפשר לבוא ולטעות בין קינוע לבין חיטה. מהסיבות האלה, הציבור מחמיר שלא לאכול קינוע בפסח, כאמור משום חשש החלפת קמח בקמח או זרעונים בזרעונים. אבל מי שמקל לאכול קינוע בפסח יכול לאכול לכתחילה ולא לחשוש, מכיוון שהקינוע היא לא הקטנית, לא רק מבחינה בוטנית היא לא נקראת קטנית, אלא גם היא לא קטנית מבחינת מה שהפוסקים כותבים לגבי קטנית. קטנית היא גדלה בתוך תרמיל, או זורעים אותה כמו שהיא, היא גדלה עטופה בדבר מסביבה שהוא לא נאכל, אלא רק זרעו נאכל, וזו גזרת קטנית שגזרו חכמי אשכנז לפני כ-700 שנה. הקינוע שגדלה על שיח לא הייתה בזמנם, לא לזו הכוונה, זו לא הקטנית בהגדרתה, ובמילה היא מותרת, אפילו בוטנים, שהאשכנזים מחמירים שלא לאכול בפסח, כותב מרן האגרות משה בחלק ג', שלכאורה היה מקום לבוא ולומר שזה בכלל לא קשור לגזרת קטנית. גם קימל כותב עתז המגן אברהם שאין מקום לבוא ולהכליל אותם בכלל גזרת קטנית, ולכן אין לנו יכולת לבוא ולפשט את הגזרה ולהחמיר בדברים שלא גזרו הקדמונים, ובכל זאת הציבור מחמיר משום חשש של החלפה. שואלים לגבי פשטן, פשטן ודאי שנחשב לקטנית, אלה שאוכלים פשטן בתוך סלטים וכדומה, האשכנזים בוודאי שצריכים להחמיר ולא לאכול. שואלים לגבי ברכת מגן אבות בליל שבת. אז מרן השולחן ערוך כתב להדיה, שלא, בסימן תו פי זין, שלא אומרים בפסח שחל בליל שבת ברכת מגן אבות בדברו וכולי מחיי מתים במאמרו. ומדוע? הסיבה שתקנו את הברכה של מגן אבות, מכיוון שמסיימים תפילת העמידה מאוחר, יש כאילו שמתאחרים בתפילת העמידה, הבתי כנסת שלהם היו בשדות, כדי שלא ילכו לבד הביתה, העריכו בברכה נוספת, ואז ילכו יחד איתם הביתה. אבל בליל פסח, זה ליל שימורים, וממילא אין חשש ללכת לבד הביתה. ככה מבאר התור בשם רבינו ניסים, שמה בסימן תף פי זין. הרמ"א מפאנו, רבי מוישה עזריה מפאנו, שיותר ידוע כמקובל, אבל היה פוסק גדול, מליבורנו בספרו אלפסי זוטה, הוא כותב טעם אחר, בפשטות של דברים. הרי הסיבה שאנחנו חוששים להשאיר מישהו לבד בבית הכנסת, בבית הכנסת בשדות, הרי גם אם הוא יאריך ב-18, בוא לא נשכח שיש לנו את ההלל. וגם אם הוא יאריך בהלל, הרי אנחנו מנגנים בשעת הלל. אז ממילא הוא יספיק להגיע יחד איתנו לסוף התפילה, ולחזור חזרה הביתה ביחד איתנו ולא לבד. הרוגות שובר הגדול, גאון הגאונים בספרו צופנת פענח, מביא טעם מהירושלמי, שהירושלמי אומר שברכת מגן אבות בעצם כמותה כקידוש, והיא נתקנה לא בגלל החשש ממזיקים ולצאת מבית הכנסת מאוחר, אלא כדי שהעניים ישמעו קידוש בבית הכנסת, מכיוון שאין להם כסף לקנות יין, ובזה פותרים אותם ידי חובת קידוש. אם כך בליל הסדר, שאין לך עני שבישראל שאין לו 4 כוסות, הוא מחויב אפילו לחזר על הפתחים עבור כך, ואנחנו מחויבים לתת לו בקמחא דפסחא 4 כוסות, ממילא אין לו שום סיבה לשמוע מגן אבות, כי הוא כבר זכה ביין, ובלילה הוא יחד עם משפחתו יעשה קידוש. זו דעתו של הרוגות שובר הגדול, הבאנו לפני שבוע למיטב זיכרוני את דעת הרשש, רבי שלום שרבי בספרו נער שלום, הוא מביא את דעת השיבולה הלקט, שכן לומר מעין שבע בליל פסח, כי לא מצאנו בתלמוד רמז לדבר שבליל פסח שחל בשבת, לא לומר מגן אבות, ורבים חלקו עליו, ולהלכה למעשה אנחנו פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, שמרן השולחן ערוך סובר שלא לומר השנה מגן אבות. מי שהולך בדרך השם, בפנימיות התורה, וכל הנהגותיו באופן הזה, יכול לנהוג כדעת הרשש. שואלים כאן, האם צריך בהפרשת חלה, שבכל קופסה אין שיעור חלה, האם צריך לצרף אותם? האם צריך לצרף אותם? או שכל אחד בפני עצמו פטור מחלה? כשבכל קופסה יש פחות משיעור חלה, אז הדרך לצרף אותם היא שונה מאשר שבכל קופסה יש שיעור חלה. נאמר את הדין בהלכות חלה שנקרא מוקף. ישנה מחלוקת בין הראשונים, אם זה דאורייתא או מדרבנן, כשמפרישים חלה ויש כמה איסות, ובכל איסה יש שיעור של חלה, כאילו נקודה 66, צריך שהאיסות יהיו סמוכות אחת לשנייה. אם הן באותו חדר והן גלויות, הן נחשבים לסמוכות. אם הן באותו חדר, אבל כל אחת מונחת בתוך כלי, יש צורך לפתוח את הכלים ולהצמיד את הכלים אחד לשני. לכן, לקחת, אם יש בכל קופסה שיעור של חלה, להצמיד את הקופסאות אחת לשנייה, לפתוח אותם. בערב פסח, להצמיד את אריזות המצות כאמור, ואין צורך לקרוע את השקיות החד פעמי שעוטפות את המצה, אין להם חשיבות, ודי בקרבתם של אחת לשנייה, כשפותחים את החלק העליון של הקופסה, כדי שנפריש מאחת על כל הקופסאות שנמצאות ליד. אבל אם בכל עיסה, בכל קופסה אין שיעור חלה, בוא נאמר שבכל קופסה יש קילו של מצות, צריך להניח אותם לא רק אחת ליד השנייה, צריך שהם ייגעו אחת בשנייה, שהם יהיו באותו כלי. וכדי שאנחנו נוכל לעשות את זה במצות, אנחנו הרי לא יכולים לשים אותם אחת על השנייה כמטופות בניילון וכדומה, אנחנו כאמור פותחים את הקופסאות, עוטפים אותם עם סדין אחד גדול או עם ניילון אחד גדול, והוא מצרף אותם, ואז מפרישים מקופסה אחת על כל הקופסאות. זה ההבדל בין אם יש בכל קופסה שיעור חלה, לבין אין כל קופסה שיעור חלה. אנחנו יוצאים רגע להפסקה, ולאחר מכן נשוב אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il. פסח, מצה ומרור וחסד לאלפים. קניות לפסח עושים ברשת הזולה והייחודית בביתר עילית ובצמוד לקניון רמות בירושלים. ועכשיו מבצעים מדהימים לפסח בכל המחלקות. חסד לאלפים, ככה קונים בזול.
קונים הכי בזול.
יאבא, ייי! כמה יש כאן?
יש לכולם! וכל זה בכלום זמן! הידעת? תבניות האקסטרלארד של תנורי אלקטרולוקס מכילים כ-20% יותר מכל תבנית אחרת. ועכשיו לכבוד פסח מבצע מיוחד. קונים תנור בילד אין של אלקטרולוקס ומקבלים קיריים קרמיות בתוספת 590 שקלים. המבצע על מוצרים של היבואן הרשמי מיניליים בלבד. כפוף לתקנון.
א',
סטופ!
יצא לי חטא!
דומם בחטא!
חשמל!
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים.
גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תקשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אבא, אתה יודע למה קוראים לזה חול המועד?
למה?
בגלל פסטיבל החול.
מרכז קטיף בניצן מזמין את כל המשפחה לגעת בחוויה מרגשת. פסטיבל החול בחול המועד. בואו לחוות את סיפורו של גוש קטיף דרך מגוון הפעלות. מתחם חול, סרטים והצגות, יצירה, סיורים ודרכים ברכב ספארי בשמורת הדיונות, וכמובן סיור מרגש במרכז המבקרים.
ימים שני ושלישי, מרכז קטיף, להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון בניצן.
LED פלוס, מוסיפים פלוס לתאורה, פלוס בשירות, פלוס באמינות ופלוס במבצעים. בואו להתרשם מהמגוון הגדול ביותר ומהקולקציות החדישות ביותר של גופי התאורה בכל הסגנונות ולכל מטרה, ובמחירים הטובים ביותר. LED פלוס, כנפי נשרים 3 ירושלים, יגאל אלון 6 בית שמש, פנים מהירים 3 ביתר עילית, בהנהלה חרדית.
20 שניות על איך הופכים את הפסח לטעים יותר. עמק, קצפת צמחית השף הלבן, קוטג' תנובה, יולו קצפת, נפוליאון, בולגרית פיראוס, יופלה, קארו. עם כ-250 מוצרי חלב תנובה לפסח, החג הרבה יותר טעים. חג כשר ושמח. למעדרים בפסח יש תנובה.
אמא, מצאתי לנו יום מושלם לפסח. יש פרחים בשבילך ועוד צהוב בשביל אבא.
בחג כל המשפחה מטיילת בירושלים הקדומה. סדנאות, הפעלות ופריחה בקדרון, סינון אוצרות בעמק צורים, והכל במחיר משפחתי מיוחד. לפרטים והזמנות כוכבית 6033.
עיר דוד, כאן הכל התחיל.
היום יותר מתמיד חשוב לדאוג גם לבריאותנו ולשמור על ניקיונם של פירות וירקות במטבח. סטרילי טבע, התרכיז היחידי ממרכיבים צמחיים טבעיים לניקוי מתולעים וכנימות וכן מחיידקים. בהמלצת גדולי הרבנים ובחשרות מהודרת, הבדץ העדה החרדית, להשיג ברשתות ובחנויות המובחרות.
חכם, מה הוא אומר?
אני לא טעם, אני קונה רק מיני בר שמותר להשתמש בו בשבת.
נועם אחד, בר המים המתקדם ביותר, המעניק מים חמים וקרים גם בשבת, בחשרות מהודרת. ועכשיו, מבצע מיוחד לכבוד החג. קונים נועם אחד ומקבלים מכונת קפה יוקרתית במתנה. הזמינו עכשיו, כוכבית 8510, כפוף לתקנון. אל תצא טעם, תקנה חכם, כוכבית 8510.
נוסעים בפסח ברכבת ישראל? למען בטיחותכם, הקפידו בתחנה לעלות עם עגלות ילדים ועם מזוודות אך ורק במעליות. נסיעה טובה ובטוחה וחג שמח. רכבת ישראל.
נעלי לטס גו, הבחירה של עולם הישיבות.
הפסח הזה חוגגים בבן המשקאות עם יין טוב ואלכוהול משובח. ועכשיו, זוג ינות בלונן גבורץ ריזלינג 750 מיליליטר כשר ב-79 שקלים ו-90 אגורות. ועוד מגוון מבצעים לחג שתואבו במיוחד.
בן המשקאות, לעשות שמח.
המבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתנאי המבצע. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
רוצים 700 שקלים בתווי קנייה בשקל אחד? כן, כן! קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
נוסעים בפסח ברכבת ישראל? למען בטיחותכם, שימרו על הילדים, חיגרו אותם בעגלות והקפידו לא לעבור את הפס הצהוב ברציף. נסיעה טובה ובטוחה וחג שמח, רכבת ישראל.
כך נשמע ערב פסח בכל בית בישראל. וכך נשמע רגע של פלטינום, של קפה אליט. להתענג על קפה פלטינום עשיר וארומטי, טעם שפותח יום טוב. פלטינום של קפה אליט, בחשרות מהודרת גם בחג. פלטינום, הקפה הבא שלך.
נהנים יותר, שותים יותר.
כוכבית 6601, כוכבית 6601.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מחילה על ההמתנה, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, בבקשה.
כן, שלום הרב. לגבי מה שנקרא היום סיגריה אלקטרונית, המילוי שלה.
סיגריה אלקטרונית, המילוי שלה יש בו טעמים, ומעיקר הדין, מותר להשתמש בסיגריה אלקטרונית בפסח גם ללא קשרות לפסח, ומדוע? כותב המערי אסד, שחי לפני כ-250 שנה, התלמידו של המערם בנט, חברו של החתם סופר, שמותר, וגם רבי שלמה קלוגר, רבה מפורסם של ברד, בשוט האלף לך שלמה, שגם סיגריות בזמנם, שעל החלק של הטבק מזליפים בירה שיחר, מותר להשתמש בהם בפסח. ומדוע? הרי יש כאן ממש בירה, וכשאני נושף את הטבק, אני נושף בתוכי מן הבירה, ואני מרגיש גם את הטעם של הבירה, לכן מזלפים את הבירה, כדי שהטעם של הסיגריה יהיה יותר משובח, ובכל זאת הם מתירים, ומדוע? מכיוון שההנאה שלי היא בדרך, לא בדרך ההנאה, אלא בדרך החריכה והשריפה. זה שלא כדרך הנאתו, ותוך כדי שהסיגריה בוערת, אז יש הנאה מן הבירה, ולכן הם מתירים את זה לכתחילה באריכות רבה. כאן, הסיגריה האלקטרונית, אין כאן בעירה. אין כאן בעצם נשיפה של תוך כדי הדלקה של אש. ובכל זאת, מדוע הדבר מותר? מכיוון שהתמציות האלה, מה שאנחנו מרגישים כטעמים, עוברים תהליך כל כך מורכב, שהטעם שאנחנו מרגישים הוא לא טעם החמץ, אלא דברים שמוסיפים בכל מיני צורות כימיות כאלה ואחרים, ואין כאן דין של אח שווה שחשבתי את החמץ. וגם, מכיוון שההנאה שלי היא גם בסופו של דבר בדרך של כילוי, כמו שכותב המרי אסד, אם כי אין כאן אש. לכן, משתי הטעמים שהזכרנו, אין צורך בסיגריות חשמליות בקשרות לפסח, ובכל זאת, המחמיר תבוא עליו ברכה. כי כותב רבי יוסף שול נתנזון בשואל ומשיב, שמכיוון שבסופו של דבר יש כאן מרכיב אולי, אולי של חמץ, ואני בסופו של דבר כן נענה, ואפשר לבוא לומר שיש כאן דין של אח שווה, לכן המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל כאמור, מצד עיקר הדין, גם סיגריה חשמלית לא שונה מאותם סיגריות שהזכרנו בעבר, אם כי הכילוי שלה באופן שונה, קצת הרחבנו בשביל להבין את עומק הדברים, ולכן אין צורך בסיגריות חשמליות בקשרות לפסח.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, וערב פסח כשר ושמח. אנחנו הגענו לחיתומה של השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חדשות, וכבר שווים אליכם בשעה שנייה של הלכה ומנהג.
דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. חיים תמיד.